נ"ז כותב, הצדיק עבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הנביא מתגונן על אותו דור שהיו נפטרים צדיקים, היו נפטרים גדולי עולם, ואנשים לא מתבוננים ולא שמים לב. והאמת שהמפרשים יקשו ושאלו, היה עלה על הדעת שעם ישראל, כשנפטרים צדיקים או שנפטר איזה אדם גדול, לא עושים לו הספד, לא בוכים עליו? לא שמענו דבר כזה. ואפילו על אדם פשוט שבישראל עושים לו הספד, 7 או 30, קרוביו, מכריו, בניו, מקוננים, מספידים, כל שכן על צדיק. למה הנביא אומר הצדיק עבד ואין איש שם לב? או, ומה זה אחרי זה ואנשי חסד? כבר אמר הצדיק עבד, לא? כפל הלשון, ואנשי חסד נאספים ואין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. היה הגאון רבי אברהם מני, בנו של רבי אליהו מני, ראש של רבני חברון, כותב, פירוש הפסוק הוא כך: הרבה חושבים שאם נפטר צדיק אז יש לי איזו סגולה גדולה מאוד, כעת שעת רצון הוא, אני שקט, אני יכול לישון כעת בשקט, יש לי איזה פרקליט גדול בשמיים שיליץ טוב עליי, והתחפרו לנו כל העוונות, כמו שאנחנו חושבים. יש הרבה חושבים עכשיו, נו, נפטרו צדיקים, נפטר צדיק גדול כזה, עכשיו אנחנו, חיפר לנו על הדור, מחלו לי בשמיים על כל העוונות, זה יותר מיום כיפור. אומר רבי אברהם מני, זה מתלונן הנביא על זה. הצדיק עבד, מת צדיק, ואין איש שם לב שצריך לחזור בתשובה, שכן חיוב הוא. כשיש פטירה של איזה צדיק, אז הכרנו אותו או לא הכרנו אותו, וכל שכן כשהכרנו אותו, וכל שכן אם הוא צדיק כזה גדול שהיה מאיר את כל העולם בתורתו, בוודאי שכל אחד צריך להתבונן איזה אבון אני עשיתי שבגללי הצדיק נפטר. על זה אומר הנביא ישעיה, הצדיק עבד ואין איש שם לב. לא ראיתי אדם שאומר אני גרמתי פטירת הצדיק. ואם תאמר אבל הם מספידים אותו, אומר כן, ואנשי חסד נאספים, יש לוויה גדולה, למעלה מ-100,000 איש, 200,000, ודאי אשריהם רובם חזרו בתשובה. אבל אנשי חסד, אחד אומר לשני, בוא נגמול חסד עם הצדיק הגדול הזה שנפטר, בוא נלך ללוויה שלו. אחרי הלוויה כל אחד אומר, ראית איזה לוויה גדולה, ראית איזה צדיק גדול. אבל לא אומרים איזה אבדה איבדנו, איזה חיסרון חיסרנו. כל הזמן חוזרים ואומרים, הוא הלך כפרה על הדור, הוא חיפר על הדור. אתה חושב שמחפרים בחינם על הדור? אין כפרה בחינם. הרי כמו שהוא לא נפטר בחינם, אין דבר כזה שצדיק ייפטר. אחד מגדולי חכמי ישראל, שדבר כזה יש אולי אחד במיליון, נולד אדם כזה שהיה גדול בתורה. אני מדבר כעת על צערי שלי וצערו של עם ישראל. הכרתי אותו יותר מ-40 שנה, שהייתי ילד בן 10. אני מכיר אותו, היינו משתתפים בשיעורים שלו, למדנו אצלו בישיבה, היינו של צדיקים
יותר מכל הים. תחול, אתה יכול לספור כמה גלגלים יש? לא תספור. ואם תספור ותדע, אומרת הגמרא, מעשיהם של צדיקים יותר מהגלגלים של החול. זה היום יום השינה שלו, ואנחנו חייבים לכבודו. כל אחד איסורים קשים ונוראים בעוון הדור. מתקיים בו הפסוק, והוא מחולל מפשענו, מדוכה מעוונותינו. היה נזר התורה, כמה גדול היה לתורה. אני זוכר לפני 30 ויותר שנים, שהיה גאון רבנו עזרא עתיה עליו השלום, רב רבנן, רבם של כל חכמי ישראל, היה ראש הישיבה של פורת יוסף, שהיה דיין מפורסם והיה לן בעומקה של הלכה, שהיה אוהב את התורה יומם ולילה, אהב אותו את הרב, תשמעו שאני אומר לכם, יותר מבניו. שהיה בא לישיבה, היה שאלה שלו הראשונה, איפה חכם בן ציון? שהיה לו איזה ספק לבאר אותו, או היה לו איזה חיבוש לומר אותו, היה הולך לקרוא את חכם בן ציון. והרב היה רץ לפניו, משהו פלא, כבוד גדול שהיה עושה לו. ועינינו ראו יום יום, שעה שעה. חבל, איזה דור נפלא היה. אין לנו אפילו אחד מאלף היום שיזכיר לנו. חוץ ממרן שיחיה לאורך ימים, זה שריד אחרון של אותו דור דעה, השם ישמור לנו אותו, שישאר בחיים עד בו גואל צדק ויגאלנו. יש גמרא במסכת בבא קמא בדף סמך, שם הגמרא אומרת דבר נורא. אביי אמר, תיבוטה הוא לגבי הוא. כשצדיק נפטר, הביא את הפסוק הזה, הצדיק עבד, תיבוטה הוא לגבי הוא. שצדיק נפטר, לטובתם הקדוש ברוך הוא לוקח אותם. זאת אומרת, זה לרעתנו ולטובתם הם. זה לא כמו שהיום אומרים, יש הרבה שלא מבינים, אומרים, אשרנו הצדיק הלך כפרה, זאת אומרת, הוא ימות, הוא יסבול מעלש, ואני אנוח. הגמרא אומרת הפוך. הגמרא במסכת בבא קמא דף סמך אומרת להפך, שהקדוש ברוך הוא רואה את הירידה של הדור, הקדוש ברוך הוא רואה את הצרות שחס ושלום מתרגשות ובאות, שלא יבוא ולא יהיה, ולא רוצה שהצדיק יצטער, לוקח אותו שהוא יושב שם וינוח ואנחנו סובלים. ידוע המעשה כשנפטר הגאון רבני יוסף חיים. בשעת הלוויה שלו ברכו כל החכמים שהיו באותו דור, חכמי בבל, ואמרו לציבור, תתכוננו, מי יודע מה עומד לקרות. זה שמעתי מאבי, זכרונו לברכה, היה בן 9. אמר לי, במוצאי השבעה יצא כרוזים מטעם ממשלת טורקיה, כל היהודים לצבא. פרצה מלחמת העולם הראשונה, זה היה סוף תרסת, שנת תפרשיים הכינו את מלחמת העולם הראשונה, ועד אז לא היו לוקחים יהודים לצבא, ואז ראו כולם. כשהיה צדיק חי, היה מגן על הדור. כשנפטר צדיק, אז הדור נשאר בלי הגנה, התחילו ברמינן צרות. ויש גמרא מפורסמת, בזמן החורבן, הרי אנחנו נמצאים בימים האלה, בתקופת ימי החורבן, מציינים את ימי החורבן. גמרא אומרת, כשנהרגו רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל מרבי חנינה סיגן הכהנים, לאחריהם רבי חנינה בן תרדיון, כולם בתוך שבוע אחד נהרגו, שלושה ביום אחד, ויומיים אחריהם רבי חנינה בן תרדיון. אמר להם רבי עקיבא לתלמידיו, הכינו עצמכם לפורענות, התכוננו מה יהיה. וככה היה, לא עברו כמה שנים, באותה שנה נחרב הבית. אחר כך ועברו כמה שנים, 10 הרוגי מלכות, ורבי עקיבא היה האחרון. גמרא אומרת, היינו טיבותה הוא לגבינו. ראשי אומר שלא יראו בצער שבא על הדור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח אותם והם מסתלקים ולא רואים. יקשו, כל המפרשים מקשים. הרי כתוב, נותן הקדוש ברוך הוא צדיק אחד ומכפר על הדור. מה אתה אומר? זאת אומרת, לפי דבריך, הבעיה לפי דבריו, שכשצדיק נפטר, עומדת להתרגש, לא יבוא ולא יהיה איזה רעה. אבל אנחנו רואים הפוך, רואים שכשצדיק נפטר, הקדוש ברוך הוא מוחל אבונותיהם של ישראל. תראות מהרם בן חביב, זה הרב של ירושלים, רבנו משה בן חביב. ותראות, תדע, יש שני סוגים של צדיקים. יש צדיק שיש תועלת לדור בשבילו, זאת אומרת, הוא מלמד את האנשים תורה, הוא מתפלל עליהם, הוא מוצא ובא, כמו שלמדנו בפרשה, יפקוד השם אלוהי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תראה אהבת ישראל כצון אשר אין להם רואה. רואה הקדוש ברוך הוא צדיק שהוא מגן על הדור ואכפת לו, אז זה לא לוקח אותו כפרה, אבל לוקח אותו שלא יראה את הצרה שעומדת לבוא. למה לא מגיע לו? אבל יש סוג צדיק אחר, שהוא לומד תורה רק לעצמו. הוא יושב בביתו, בתוך הבית, לא מלמד תורה לאחרים. והוא מגן על הדור בתורה שלו, זה סוג כזה של צדיק, שאין תועלת לאחרים ממנו, זה הולך כפרה על הדור. אבל הצדיק הראשון שדיברנו בו שהוא בשבילם, הוא מלמד אותם תורה ועומד בפרק, זאת אומרת, הוא מלמד את האנשים תורה, הוא מתפלל עליהם, הוא יוצא ובא, כמו שלמדנו בפרשה, יפקוד השם אלוהי הרוחות איש על העדה, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. רואה הקדוש ברוך הוא צדיק שהוא מגן על הדור ואכפת לו, אז זה לא לוקח אותו כפרה, אבל לוקח אותו שלא יראה את הצרה שעומדת לבוא. למה לא מגיע לו? אבל יש סוג צדיק אחר, שהוא לומד תורה רק לעצמו. הוא יושב בביתו, בתוך הבית, לא מלמד תורה לאחרים. והוא מגן על הדור בתורה שלו, זה סוג כזה של צדיק, שאין תועלת לאחרים ממנו, זה הולך כפרה על הדור. אבל הצדיק הראשון שדיברנו בו שהוא מגן על הדור ומתפלל בשבילם, ומלמד אותם תורה ועומד בפרץ, זה אם יעמדת לבוא איזה צרה, שלא יצטער בצרה, לפני זה הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. יוצא יש שני סוגים, יש שני טעמים למה צדיק נפטר, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, יש מפני הרעה שעומדת לבוא, עד שלא תבוא הרעה, אז הקדוש ברוך הוא מסלק אותו, שלא יראה את הרעה, שלא יגידו לו בימיך ככה היה לישראל. מפני הרעה יש פירוש אחר, בגלל שיש רע, בגלל שיש עוון. ושנו ראייה לזה במעשה ירמיהו. ירמיהו הנביא בזמן החורבן שלח אותו הקדוש ברוך הוא לקרוא למשה רבנו, אמר לו, אתה לא יודע לפקוד, לך תקרא למשה שיודע לפקוד שיפקה איתי. הלך ירמיהו, אמר, אין לי יודע איפה הוא קבור. אמר לו, לך תעמוד על מעברות הירדן. עמד וצעק, משה משה. אמר לו, מה יום מיומיים? אמר לו, הקדוש ברוך הוא מבקש אותך. אומרת הגמרא, ברח ירמיהו משם, שלא יאמר לו על מה ולמה הקדוש ברוך הוא רוצה, אז יודע שיש חורבן, ויגיד לו, איך בימיך נהיה דבר כזה? יוצא הצדיק, אם הוא חי ויש איזה גזרה, הוא מתבייש שהוא לא יכל למנוע אותה. אז לפעמים שיש איזה גזרה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את הצדיק לפני כן, בשביל שהצדיק לא יתבייש. זה הפירוש של מהר"ן בן חביב. ויש עוד, אמרנו הצדיק עבד ואין איש שם עליו. מתי הצדיק עבד? מתי זה עבדה? כשאין תשובה, שלא חוזרים בתשובה עם פטירת הצדיק. מתי זה יקרה עבדה? כשאין איש שם עליו, אין אדם שחוזר בתשובה. ואנשי חסד נאספים, הכוונה באים ועושים לו כבוד ועושים לו כל מה שצריך, אבל המטרה שלהם לעשות בשבילו, אני חייב לו, אומר, אני למדתי אצלו, הוא התפלל עליי, אני התייעצתי איתו, אני חייב לו. אבל מה זה אתה חייב לו? אתה צריך לתקן את המעשים. מי יודע בעוון של מי הוא נפטר? כל אחד עשה עוון, הוסיף עוד על המשקל של העוונות, עד שזה הכריע את הכף, מי יודע מה. כולנו שותפים בזה. זה אומר, ואנשי חסד נאספים, עושים לכבודו כבוד, אבל באין מבין כי מפני הרעה, לא מתבוננים שמפני הרעה, רק מספידים אותו, אבל לא מתבוננים שיש פה איזה תקלה שאנחנו צריכים לתקן. זה כותב רבי יעקב, שאנטיאל ניניו היה אחד מגדולי המקובלים בירושלים, ומפורסם החיבור שלו אמת ליעקב. בסוף ימיו נסע לטבריה, והיה שם רב בטבריה, היה מקובל גדול. הוא רבי יעקב שאנטיאל ניניו, יש לו ספר זרע יעקב, כותב שם דם שהתשובה היא כמו הקורבנות. פטירת צדיקים ראינו נמשלה לקורבנות, שהקורבנות מחפרים, ככה גם כן פטירת צדיק מחפרת. ידוע שקורבן לא יכול לחפר אלא אם כן יתוודע על הקורבן ויעשה תשובה. קורבן לבד, מי שהיה מביא כרס לבית המקדש או פרה או עגל, מביא אותו מקריב, זה לא לרצון לפני השם, היה צריך לשמח ידיו עליו והתוודע, היה סומך על הקורבן והיה מודה ומתוודה ובוכה. ואז היו שוחטים את הקורבן, זורקים את הדם והיה מתחפר לו. אומר אותו דבר פטירת צדיק, פטירת צדיק שזה קורבן, אם אין עם זה תשובה, לא מועיל ולא מחפר, יוצא הצדיק מת לחינם. מביא מדרש שאומר, ויקח משה חצי את הדם ויזרוק על המזבח ויחפר על ישראל, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם. אומר ויקח משה, ידוע הגמרא אומרת שכשצדיק נפטר, מיכאל שר הגדול לוקח את נשמתו של הצדיק ומעלה אותה למזבח של מעלה. משה ראשי תיבות, מיכאל שר הגדול. ויקח משה, זה מיכאל שר של ישראל, לוקח את הדם, את דמו של הצדיק שנפטר, ויזרוק על המזבח, זה המזבח העליון למעלה, יש מזבח בבית המקדש העליון, ויכפר על העם. ואז הוא מבקש רחמים על ישראל ויכפר על העם. ויאמר, אומר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם. איזה דם ברית? זה ברית של תשובה. בלי תשובה זה לא יועיל כלום, לא יועיל ולא יציל. אם אנחנו נמשיך לאותו דרך שהיינו הולכים עד לפני שבוע, ואותם מנהגים שהיה לפני שנפטר הרב, אז לא יעשה כלום. מה גם שהגאון רבנו בהי כותב, כשיש צדיק בדור אז הוא ערב איתנו, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו כולנו ערבים במצוות, שותפים בלימוד התורה, אנחנו ביחד שותפים במעשים הטובים, כולנו שותפים לטוב וגם ליחס ושלום, בעוונות ובמצוות. הוא אומר כשנפטר צדיק יש סכנה גדולה בדור, למה? הצדיק הזה היה עושה מצוות והתורה שהיה לומד אולי שקול כנגד מיליון מישראל, אולי שקול כנגד 10 מיליון, אי אפשר לדעת, היה בסנהדרין, לא ככה היה, ואתה תחזה, היה שרי 50 ושרי עשרות, שרי אלפים, כל אחד שקול כנגד 1,000, אחד שקול, משה רבנו היה שקול כנגד 600,000 ישראל. עכשיו כשנפטר צדיק כזה, אז אנחנו חסרנו, כמו שנאמר ויראו כל העדה כי גבה אהרון. הגמרא אומרת אתה תקרא ויראו אלא ויראו, שנפטר אהרון הסתלקו ענני כבוד, וישמע כנעני מלך ערד, מה שמע? שמע שמת אהרון, מיד בא וילחם עם ישראל ואיש ממנו שבי. שצדיק חי אז הוא שותף איתנו במעשים הטובים שלו, אז אנחנו מוגנים ושמורים בזכותו. עכשיו שנפטר צדיק צריכים כעת לחזור בתשובה ולקבל כל אחד איזה מידה טובה, איזה חלק מהמסע שהצדיק היה נושא, לחלק בין כולנו, שאז כל אחד יעשה משהו כדי שהדור לא יחסר, כי אנחנו הולכים הלוך וחסור, נמצא זה צריך להיכפר על העם. במסרת שבת בדף קופה, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, בשם בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם צדיק, על אדם כשר, כתוב שם, קדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו, שנאמר נודי ספרת, אתה שימה דמעתי בנודיך לא בספרתך. לא מדובר על צדיק, על צדיק זה ודאי, שם כתוב אחר כך דברים חמורים, כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, ועוד דברים קשים כתוב. אבל אפילו על אדם כשר, אדם מישראל שהיה ירא שמיים, שנפטר, צריכים להוריד עליו דמעות. מי שמוריד עליו דמעות, כל דמעה הקדוש ברוך הוא סופר אותה. שאלו למה סופר, הוא לא יודע את המספר? אנחנו לא יודעים מספר של דבר, צריכים לספור. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא סופר, על מה סופר? יודע את מספרם. שני פירושים, חתם סופר מבאר שזה דבר נורא ידוע, אין הברכה מצויה לא בדבר המדוד ולא בדבר השקול ולא בדבר הספור, אלא בדבר הסמוי מן העין. כשסופרים דבר שולט בו עין הרע, הקדוש ברוך הוא רוצה שישלוט עין הרע בפטירות האלה, שיהיה סוף. כמה אנחנו יכולים לסבול כל פעם איזה צדיק נפטר? שישארו הצדיקים בחיים, ככה אנחנו צריכים להתפלל. לא מבקשים, בשבת מברכים, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את הדמעות וסופר אותם, ואז נהיה בזה שולט, שישלוט בזה עין הרע, שיפסיקו למות צדיקים. זה ביור אחד. יש לו ביור שני, הוא אומר כשיש לוויה או הספד, יש בני אדם יש להם צרות, באים גם כן להספד, מה יעשו מסכנים, יש להם צרות. שומע את הספדן בוכה, רואה את האנשים בוכים, אז הוא מתעורר, בינתיים גם הוא בוכה. אבל הספדן בוכה על החכם שנפטר, והוא על מה בוכה? על הצרות שיש לו בבית, על בעיות הפרנסה שלו, על כל מיני דאגות שיש לו. זה לא נחשב שהוא הוריד דמעות על אדם כשר, הוא לא הוריד על הצדיק, הוא הוריד על עצמו. הוא בוכה על עניין אחר וזה בוכה על עניין אחר. כמו שהגמרא מספרת, רבן גמליאל בזמן החורבן היה לו שכנה אחת אלמנה, לא עלינו מת הבן שלה, כל לילה באמצע הלילה הייתה נזכרת מפטירת בנה והייתה בוכה, ואז היה נשמע קולה, היה שומע רבן גמליאל את הקול שלה, היה גם הוא בוכה על חורבן בית המקדש. היא בוכה בלילה שם על הבן שלה, רבן גמליאל שומע את קולם בוכה על חורבן בית המקדש. כשבא לבית המדרש אחרי כמה ימים, ראו אותו חכמים, ראו אותו שהוא נרשרו לו הריסים מהעיניים, אמרו אוי ואבוי, זה מרוב שינה, מרוב בחייה, מרוב שהיה בוכה נרשרו לו הריסים. בדקו ומצאו מה זה, הייתה השכנה הזאת, הלכו העבירו אותה דירה, אמרו היא בוכה גורמת עליו שיבכה. יוצא יש שניים בוכים, לא בהכרח שניים בוכים על אותו דבר. לכן אמר הקדוש ברוך הוא סופרם, הוא סופר איזה דמעות באמת היו על אדם כשר ואיזה לא היו בשביל האדם הזה. כמו בתשעה באב, אתה רואה, אנשים באים את הכנסת, קוראים קינה, ויש בוכים, יש אדם שאצלו, באופן אוטומטי, הדמעות ירדות, זולגות מעליהם, גם כשהוא צוחק הוא בוכה, אתה לא יודע מתי הוא בוכה. אז זה האמת, מי בוכה באמת על חורבן בית המקדש? מי בוכה באמת על פטירתו של הצדיק? זה סופרם ומניחם בבית גנזם. עכשיו, למה צריך לבכות? לא רעיל בלי לבכות, נחזור בתשובה בלי לבכות. הגמרא מסרת זבחים, הגמרא בזבחים דף למדווה אומרת שעבודת בית המקדש יש בה כמה וכמה דברים. יש שחיטה של הקורבן, יש הפשט איברים, יש עריכת עצים על המזבח, יש הקרבת הקורבן, יש הזעה ויש גם נסחים שצריך לנסח יין. אמרה שם הגמרא בזבחים למדווה שאם הכהן חיסר מלאכה אחת מהמלאכות, זאת אומרת עשה את כל הקורבן חוץ מלנסח יין, חוץ שכח לקחת הדם ולזרוק על המזבח, הקורבן הזה פסול ולא מתקבל, לא מתקבל לפני השם יתברך. אומר אותו דבר גם כאן, שנפטר צדיק, צדיק מסתלק מהעולם, זה כמו קורבן, קורבן צריך נסחים, צריך הזעה, צריך זריקת דם. אם אתה לא תזרוק דם, לא עשית כלום. אם לא תנסח, לא עשית כלום. איפה הנסחים בזריקת הדם? זה הדמעות שמורידים. לכן אמר רבי יהושע בן לוי בשם הכפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזם. לפי זה נבין, יש גמרא מסכת כתובות, הגמרא שמה מספרת דבר נורא. מסכת כתובות דף קוף דלת, הגמרא מספרת לנו על פטירתו של רבי, אשכבתי דרבי. רבי זה רבי יהודה הנשיא, ביום שנפטר רבי יהודה הנשיא. לפני זה היה בצער גדול, הוא היה חולה. וחכמי ישראל היו מתפללים שלא ימות. ושפחתו של רבי הייתה אומרת, עליונים מבקשים את רבי, ותחתונים מבקשים את רבי. עליונים המלאכים, הם שמחים כשבא עליהם צדיק. הקדוש ברוך הוא גם כן שמח. כתוב רוכב ערבות שש ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק. הקדוש ברוך הוא שמח שרואה צדיק בעולם. אבל אנחנו פה בוכים. אמרה יהי רצון, היא ראתה שהוא בצער גדול, יהי רצון שיחופו עליונים את התחתונים. מה עשתה? הם היו חכמים כל הזמן מתפללים עליו, אז בשמיים אי אפשר לקחת אותו. יצאה לגג והשליחה מהגג קט של חרס. ראתה את רבי שהוא בצער גדול. קט של חרס, שהתפוצץ הקט, נשמע קול. הפסיקו רגע אחד מלהתפלל, באותה שעה נח נפשי דריבי, נפטר רבי. חזרו להתפלל, אז הם הבינו שהייתה הפסקה, מי יודע מה קורה, לך תראה אם הוא חי. את מי שלחו? את בר כפרה. והיה תלמידו, בר כפרה היה בת חן, היה נשמח אותו תמיד. אבל מה אמרו לפניכם? הגמרא אומרת, אמרו אותו יום, כל מי שיאמר שמת רבי, ידקר בחרב. מי שיגיד שרבנו הקדוש נפטר, אנחנו נהרוג אותו, תקור אותו בחרב. לא רוצים לשמוע את המילה הזאת. מיד לקחו, הלך בר כפרה לראות, ראה שנפטר רבי. עכשיו הוא יחזור להגיד להם נפטר רבי, הם אמרו ידקר בחרב. מה עשה? עשה בחוכמה, קרע את הבגד שלו, כי מי שנמצא בשעת פטירת רבו חייב לקרוע. קרע את הבגד הכותונת והדרה לאחורי, כלומר זרק את הקרע אחורה. עכשיו יראו אותו, מי שרואה אותו מאחורה רואה איזה חתיכת בגד זרוקה מאחורה, יבין שהבגד שלו קרוע, ומי שראה אותו מקדימה גם כן יראה ויבין. ואז הוא לא צריך להגיד, ידעו, רק במראה רואים ומבינים. וחזר לבית המדרש, הם רואים אותו בגדו קרוע, אמרו לו, נח נפשי דרבי, רבי נפטר. אמר להם, אתון כאמרי תואנה לכאמר, אתם אומרים, אני לא אמרתי. הוא לא אמר לא, גם לא אמר כן. אז הבינו, באותה שעה יצאו לעשות לו כבוד גדול. שאלו המפרשים, מה יש? נפטר רבי, לא יודעים שרבי נפטר? למה מי שיאמר שרבי נפטר, יתקרו אותו בחרב? מה העניין הזה? למה צריך לתקור אותו בחרב? למה עונש כזה גדול מגיע למי שיגיד שהרב די הלך? וגם מה זה העניין שהוא קרא את הקרע וגם אהדרה לאחורי? בשביל מה לאחורי? הוא בא ממולם, הם רואים אותו ממול, רואים את הבגד שלו קרוע, יודעים שהרב נפטר. למה צריך לקחת את הקרע לזרוק אחורה? מה אני רוצה להגיד להם לזה? כל זה יש רמזים, תדעו הגמרא שמספרת איזה דבר, בכל דבר יש בו איזה רמז. הרמז הוא זה, יש בספרי על פרשת ניצבים שמשה רבנו נפטר, כתוב שיהושע היה בוכה וצועק ונאם להתנחם. נשמע באדר מת משה, קרא יהושע בימול את בגדיו והיה צועק ובוכה על מיטת משה, עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה אתה בוכה? וכי לך לבדך מת משה? אמר לו, לך לבדך? משה רבנו נפטר בשביל כולם, לא מת משה אלא לי, שמיום שמת משה רבנו אבל גדול לפניי, כך אומר הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולחגור שק. הקדוש ברוך הוא בעצמו בוכה ומספיד וקווי החול חוגר שק. מה פירוש? מה הוא צועק על יהושע? למה אתה בוכה? וכי רק אתה לך לבדך, גם לי. ומה זה מאותו יום אין לי מנוחה? הגמרא אומרת שקשה סילוקם של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש, וכשנחרב בית המקדש היה הקדוש ברוך הוא בוכה, וכאן היה בוכה. ומה היה אומר? הגמרא אומרת שהיה אומר הקדוש ברוך הוא זועק ואומר, זה גמרא מסכת סוטה דף י' ג', מי יקום לעם מרעים? מי יתייצב לעם פועלי אוון? שהיה משה רבנו מת, על מה הקדוש ברוך הוא בוכה? אלא הקדוש ברוך הוא רומז ליהושע, עכשיו לא צריך לבכות על משה. למה? אתה ראית אותו, הדור הזה כולם ראו אותו, למדו אצלו תורה, שמעו ממנו חידושים, יכולים עוד לספר שנים רבות את החידושים ששמעו ממנו. אבל מתי יכירו את האסון? מתי יכירו את ההפסד? בדור הבא. הדורות הבאים שלא ראו אותו, שלא שמעו ממנו, ידעו. גם כשצדיק נפטר, לא מיד רואים, רואים השמיים אותו דבר, ישנו בלילה, קמנו בבוקר, אותו דבר. לא רואים איזה שינוי. מתי השינוי בא? בשעת צרה. איפה הייתה הצרה? 800 שנים, 850 שנה אחרי פטירת משה, אז ידעו וראו מה נהיה שנחרב בית המקדש. למה? משה רבנו אם היה נכנס לארץ לא היה נחרב בית המקדש לעולם, שום צר ואויב לא היה נוגע בהם, מי יכול לגוע בהם? מתי ידעו את התוצאה של פטירת משה? רק 850 שנה אחר כך. לכן אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אתה יהושע, מה אתה בוכה עכשיו? עכשיו צריך לבכות? אתם בסדר, אני בוכה על עוד 850 שנה שיחרב בית המקדש, לא יהיה מי שיציל אותם. ואם היה משה חי, זה לא היה קורה. אומר אותו דבר, כשנפטר צדיק, לא מיד מרגישים את החיסרון, לא מיד ניכר את האבדה. יש געגועים קצת, יש קצת זיכרונות בהתחלה, נכון, אבל ההפסד הוא עשרות שנים אחר כך. כשהדור יורד, כשמתחילה להתגבר פריצות, כשמתחילים להיות שאלות בהלכה הבעייתיות, כשאין מי שילמד תורה באותה מסירות נפש שהיו מלמדים אז תורה, אז אומרים חבל, חבל, איפה חכם בן ציון שהיה מלמד תורה? איפה התפילות שהיה מתפלל? איפה ההגנה שהיה מגן עלינו? אחרי זה יודעים. באותו יום, באותו שעה, באותה שנה לא מרגישים, אבל שעוברים כמה שנים, אחרי זה יודעים את האבדה, את הצער, את האסון, את החיסרון, אז מכירים. שנפטר רבנו הקדוש, אמרו החכמים, מי שיגיד רבי נפטר, זאת אומרת שכחנו את מעשיו. מה זה נפטר? די, הוא עזב את העולם, עבר לעולם אחר, הלך לו לגן עדן, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, שעו המה לנוחות, עזבו אותנו להנחות. זאת אומרת, עזב אותנו רבי, נדקר בחרב. אנחנו לא רוצים שרבי ייפטר, אנחנו רוצים שגם אם הוא ימות, זכרו יישאר פה כאילו הוא חי איתנו, שאנחנו נרגיש כל רגע כאילו רבי נמצא איתנו. אז זה יש נחמה. למה? מפחדים ממנו. כמו שהגמרא אומרת, כשנפטר רב, רב היה גדול האמוראים, היה חברו שמואל, היה בוכה, מה היה אומר? אזיל גברה דמסתפן המיני, הלך האיש שהייתי מפחד ממנו. מה זה מפחד? ששמואל היה פוסק הלכה, היה חושב איך, מה יגיד רב על מה שאני פסקתי, הוא יסכים איתי או יחלוק עליי, אני אומר אמת או טעות. כשיש לך אבא בבית, אז יש לך מורה. כשיש לך אדם גדול במשפחה או איזה אדם גדול בסביבה, אז אתה כל הזמן חושש בכל צעד שאתה עושה ובכל פעולה שאתה נוקט איך הוא יגיב. אז ממנה אתה נמנע מהרבה דברים מקולקלים ומהרבה דברים עקומים, כי אני מפחד ממנו. אבל כשהוא נפטר, די, עכשיו אתה לבד. זה היה צועק שמואל, אז אם גברה זה מסתפן המיני, אותו חכם גדול שאני היה לי מורה ממנו הלך, על זה הוא בוכה. הוא אומר, זה שרבי נפטר, אמרו לפני שיפטר, מי שאומר שרבי נפטר ידקר בחרב. מה פירוש נפטר? כאילו הוא כבר איננו, אנחנו יכולים כעת לעשות מה שאנחנו רוצים. עד היום היינו כפופים תחת מרותו, היינו צריכים לעשות את מה שהוא אומר. היום אנחנו כבר ברשותנו, יש לנו חכם אחר, יש לנו מנהיג אחר. מה עשה בר כפרה? כשהוא הגיע אליהם, הוא קרא את הבגד והשליך את הבגד אחורה. מה הוא רצה לרמוז להם? אמר להם, מוריי ורבותיי, אנחנו לא נרגיש כל כך את הכאב, כי למדנו אצלו כמה שנים טובות, הוא הרגיל אותנו כבר איך להתנהג. אבל הבעיה אחורה, דור הבא, דור הבא, הוא לא חינך את הדור הבא, הם לא ראו אותו, הדור הבא לא הכירו אותו. הנה היום תשאל אנשים, חכם בן ציון, מה הם יספרו לך? מופת או איזה סגולה או איזה תפילה? רבותיי, בסדר, אנחנו מאמינים הכל, אבל מה תועלת, מה נפקה מינה בזה? מה אתה יכול לספר לדור הצעיר ללמוד ממנו? שמספרים מעשה של צדיק, לא מספרים מופתים, מספרים הנהגות, מספרים איך התנהג, איך למד תורה, איך ויתר על ארוחת בוקר ורץ לישיבה, איך היה מענה את עצמו מאוכל למסור נפשו על אחרים, איך אהב תלמידים, איך קירב אנשים, איך הרביץ תורה בזמן שהיה סכנה פה בארץ ללמד תורה. בן ישיבה שהיה הולך ברחוב פעם, אנחנו ספגנו עלבונות, תלכו לצבא, מה אתם עושים ברחוב? אתה נכנס לבנק, רוצה כסף, מי אתה? חתיכת פרזית, ככה אומר לך פקיד בנק. ואז באותו דור, לפני 30-40 שנה, להיות איש נאמן, איש ירא שמיים, זה מעלה. היום כיסוי ראש לנשים זה דבר פשיטה, מי מדבר על זה? פעם היה קשה מאוד לשכנע אישה לכסות ראש. היו רבנים גדולים, אנחנו הכרנו, שנשותיהם היו הולכות בגילוי ראש. היה קשה לשכנע. פעם היה אחרת, יצררה משתנה, כל 10 שנים, 5 שנים, היום כל דקה הוא מחליף מקצוע. אז זה מעלה, זה סיפור של צדיק. בדור כזה יתום, אחרי שקמה המדינה פה, וכל המגמה של השלטון כאן היה לעקור את התורה, ועד היום הם לא הפסיקו עם זה, רק שינו את השיטות. לעקור את התורה, להילחם בתורה. והעבירו מיליונים של יהודים על דתם. בזדון, היו לוקחים את התפילין ומניחים אותם בראש הסוסים. ככה היו עושים. ילדים היו מגיעים מחוץ לארץ, מיד היו תולשים להם את הפאות ואומרים להם, זה היה בחוץ לארץ, פה לא צריך. מי עמד אז בפרץ? אותם גדולי העולם שהיו לנו. זה היה הרב יהודה צדקה, זיכרונו לברכה, ורבי בן ציון, אבא שאול. הם מסרו נפשם. אתם יודעים, היה פעם אחת בישיבת תורת יוסף, הרי לשם הגיעו לפני 30-40 שנה, רוב ככל עליית הנוער של הילדים, כמה שרידים שהוברחו מתחת השמד הזה של הציונות, הרשעים האלה. היה רבי עזרא עטיה שולח אותם. אני זוכר שחכם שמעון בעדני, השם יאריך ימה בטוב, הוא היום נמצא בבני ברק. תראו איזה יהודי גדול מאוד זה, יש לו הרבה זכויות. אני זוכר אותו כאברך בישיבה. הוא הוריד את הכיפה, הרב אמר לו, נתן לו הוראה, תוריד את הכיפה, תחביא, היה לו פאות, תחביא את הפאות בתוך השערות, וזחל מתחת לגדרות תיל, במחנות עולים, הקיפו אותם בגדרות תיל חשמליות, שמי שייכנס יהיה שם יהרג, ומסתובבים שם חיילים עם קלצ'ניקובים, מי שמתקרב יורים בו. הוא זחל מתחת והלך לילדים התימנים, ללמד אותם תורה, לתת להם סידורים, להביא להם תפילים, להבריח אותם, לקחת אותם לישיבות. ומאות מאלה באו לישיבה, אני למדתי עם כאלה, הרבה מאוד, מאות תלמידים. הקימו להם פנימיה, באיזה תנאים, היו אוכלים, אני זוכר שהיינו מתחלקים, היה פעם, היינו אוכלים חצי ביצה קשה בצהריים, כשהם הגיעו אכלנו רבע ביצה, ששגם להם יהיה לאכול. ככה היה, זה מסירות נפש. זה, לספר את המעשיות האלה, איך מסרו נפשם. והיום יש כל טוב. וההורים מתפנקים, לא רוצים לשלוח ילדים לתלמודי תורה ולישיבות. מה יהיה כשישאלו אותם בשמיים? מה בכית על חכם בן ציון שמת? על מה בכית? שלא היה לך מי שיתפלל עליך, שיהיה לך עוד קצת חשבון בבנק, או לקנות עוד איזה מכונית, או לבנות עוד איזה מפעל? ומה עם הילדים שלך? לאן שלחת אותם ללמוד? ראית את חכם בן ציון איך מסר נפשו על לימוד תורה, על חינוך הילדים? זה, על זה נאמר. אז זה בוכה הקדוש ברוך הוא, אומר ליהושע, אני לא בוכה עכשיו שמת משה, אין בעיה עם הדור הזה. אני בוכה על עוד 850 שנה בזמן שיחרב את המקדש, שאין אז את משה שיבוא ויעמוד בפרץ. אין אז מישהו שישיב חמתו של הקדוש ברוך הוא. על זה, זה הבכייה האמיתית. זה הצער האמיתי שנפטר צדיק. עכשיו שאלו, איך אמר ואיפה ראיה? שנאמר ויקרא השם צבאות, השם אלוקים צבאות ביום ההוא, לבכי ולמספד. למה אמר בכי ולמספד? אמר להם הקדוש ברוך הוא ככה, כשנפטר משה אז רק אתם בוכים, לבכי, אבל ההספד יהיה בעוד 850 שנה, שאז שנחרב בית המקדש, אז שספדו על בית המקדש, ספדו גם על פטירת משה. אמרו, אוי שאין את משה רבנו עכשיו, אם היה משה היה מציל אותנו. זה גמרא מסכת כתובות אומרת. שכשנפטר צדיק, לא רק שאנחנו נחשפים לסכנות וצריכים לעשות תשובה, אלא גם החכמים הם בצרה גדולה, והם בצער וירידת מדרגה. שכן כתוב שם, אמר רבי, משמת רבי חייה, בת לה קדושה. יש שם גרסה אחרת בהתחלה, כשמת רבי בת לה קדושה. הגמרא אומרת איפוך, משמת רבי חייה, בת לה קדושה. מה פירוש? ידוע רבותיי שרבנו יהודה הנשיא היה נקרא קדוש. הגמרא שואלת למה נקרא קדוש. שני טעמים יש בגמרא, אחד בתלמוד בבלי, אחד בתלמוד ירושלמי. התלמוד בבלי אומר, מימיו לא הניח ידו למטה מאב, שהיה נבהר באזור מסוים בגוף לא לשלוח יד. מימיו לא הניח ידו למטה מאבנתו, הכוונה מתחת החגורה. בירושלמי מובא שאנטונינוס שהיה חבר שלו רצה להתגייר, הוא היה קסר של רומי, רבנו הקדוש פחד לגייר אותו, יהיה סכנה של כל עם ישראל אם הוא יגייר אותו. מה עשה אנטונינוס? הלך ונימול לבד, תפס, לקח סכין, תפס את עצמו את העורלה וחתך לעצמו את העורלה. אחרי שעשה לעצמו ברית, בא אצל רבנו הקדוש ואמר לו, אני מלתי את עצמי. אמר לו, טוב, ברוך הבא בשם השם, ברוך בואך לעם ישראל. אמר לו, ואני רוצה הרב תבדוק אם אני מלתי נכון, אולי מלתי לא נכון. אומר לו רבנו הקדוש, אני על הגוף שלי מימי לא הסתכלתי, מימי לא הסתכלתי במילה שלי, איך אני אסתכל עליך? זה נקרא קדוש, זה קדוש. איפה הוא מסתכל? בגוף שלו לא מסתכל, קדוש. כשמת רבי חייה, אז רבנו הקדוש צעק, בטלה קדושה. הפירוש בטלה קדושה, הרי הוא קדוש, רבנו הקדוש הוא קדוש. מה בטלה קדושה? אומרים המפרשים, מתי אתה תיקרא קדוש, שנביא לידך קדוש אחר כמוך, ובכל זאת יקראו לך קדוש. כמו אומרים, פלוני עשיר גדול, כמה יש לו? 10 מיליון דולר. זה סכום אדיר, באמת זה עשיר. אבל אם יגיע כעת מאמריקה איזה אחד שיש לו 50 מיליון דולר, יתחקו כולם, מה זה 10 מיליון דולר? זה כלום, הנה יש אחד שיש לו 50. אבל נראה אותו שיבואו כל העשירים בעולם והוא יהיה העשיר הכי גדול, או זה יקרא עשיר. מתי צדיק נקרא צדיק אמיתי וקדוש? כשהוא עם כל הצדיקים בדור, ובין כולם נקרא לו קדוש ונקרא לו צדיק. אבל כשנפטר צדיק, אז זה לא חוכמה, יורדים מדרגה. נוח, נוח. יש דורשים לשבח, ויש אומרים, אם היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב. זה אמר הצדיקים, כשיש צדיק עדיין חי, אז הם שמחים. למה? ניכר הצדקות שלהם, אפילו שהוא חי. אבל כשנפטר הצדיק, אז מי אמר שהם אומרים עליהם שהם צדיקים? למה שכעת הצדיק הוא הלך, מי יודע אם הצדיק הוא היה חי, אם זה נחשב צדיק מולו? זו השאלה. לכן גם הצדיקים יש להם צער. אז זה אמר, והחוכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה. מה פירוש והחוכמה מאין תמצא? לפעמים יש חכם, שמתי הוא חכם? כשאין חכמים, אז הוא נקרא חכם. אבל שיש חכמים אחרים, הוא לא נחשב חכם. כמו שמסופר, רב חיים מוולוז'ין כותב, שהיה באיזה כפר אחד, איש אחד שהיה נקרא חכם, הוא היה שליח ציבור. מה היה חכם? מי שיש לו בר מצווה, אבא שואל אותו, מתי התאריך של הבר מצווה של הילד? יש לו יורצייט, מתי עושים את היורצייט? יש לו הזכרה, יש לו 37, הוא היה לו לוח והיה יודע. עד שחשב את עצמו האיש הזה לגאון הגאונים, אני פוסק הלכות לכל האנשים, כל השאלות שהם שואלים אותי, אני יודע. יהודי ימים נסע לעיר הבירה וראה שם ישיבה גדולה, בתי מדרש וספריות גדולות וחכמים גדולים מקשים ומתרצים, והוא לא מבין מה הם מדברים. שאל אותם, רואה זה מלומד הלכות מליחה או הלכות בשר בחלב, זה הלכות מזוזה, זה הלכות תרומות ומעשרות, דברים שהוא לא יודע אותם. אז הבין כמה הוא עם הארץ לידם. יוצא תמיד להיות גדול זה דבר יחסי, זה לא בכל מקום. זה כמו, ספר לכם מעשה, זה נשמע אולי מצחיק, אבל זה מראה על ירידת הדורות. זה אני זוכר כמו היום. פעם אחת היה בבני ברק איזה חנוכת בישיבה גדולה, נסענו לשם לחזק את המקום, היה בין הזמנים בחופש. היה שם שמחה גדולה, והיה שם הרב לנדו הזקן, הרב של בני ברק. היה בעל הדרת פנים, תואר גדול היה לו, זקן ארוך גדול יורד על מידותיו. והיה שם באותה שמחה בא שגריר של אמריקה, היה, קראו לו אדגר פור, שגריר של אמריקה. הוא ישב שם והיה מאוד מתפעל, רואה רבנים, פעם ראשונה כנראה שהוא ראה יהודים חרדים ושמחים, שמחה של מצווה ממש, חנוכת בית מדרש. וראה שם, וכל הזמן לא הסיר את העיניים מהרב לנדו, הרב יעקב לנדו זה היה, מסתכל עליו, ומסתכל. לא הבינו למה הוא מסתכל. בסוף היה שם אחד ממנהלי משרד החוץ שבא ללוות אותו. הוא פנה אליו אחרי איזה רבע שעה שהוא רק היה מסתכל על הרב לנדו, אמר לו, מי זה האיש הזה? אמר לו, זה הרב של העיר הזאת, עיר בני ברק. מה? רק בני ברק, העיר הקטנה הזאת, כזה רב הוא? אמר לו, כן, מה, למה, מה? הוא אומר, זה אצלנו באמריקה, היה הוא שקול כנגד 200 מאצלנו. אמר לו, למה, איך אתה יודע? אתה בחנת אותם ובחנת אותו? אמר לו, לא, לפי הזקן, הזקן שלו באמריקה יספיק ל-200 זקנים של רבנים שם. זאת אומרת, יש רב שיכול להיות באמריקה באיזה קהילה, זה יכול להיות, נו, איך שלא יהיה, יודע להתפלל, יודע להגיד להם כמה דברים, בר מצווה, ברית מילה, אזכרה, לדרוש באיזה חתונה וזהו. אבל יש חכם ויש חכם, על זה אומר, על זה צריך לבכות, על אותם הגדולים. אולי אספר לכם רבותיי, לספר לכם על הגדולה שלו בתורה, של מורנו ורבנו צדיק, שאנחנו עסוקים היום בכבודו, רבי בן ציון אבא שאול עליו השלום. אם אספר לכם על גדולתו בתורה, זה מה נפקא מינה, הרי אנחנו לא נוכל להגיע. אני אומר על תארו לכם כמה היה מעמיק, והחוכמה שלו הפלא ופלא, זה אי אפשר לתאר. מי יכול להגיע? אני לא, אולי בדורות הראשונים היו כאלה, הרמב״ם, הרשב"א, תנאים, אמוראים. איזה מוח, ידיעה שלו בתורה, בהלכה אני מתכוון, בכל תחום, הלכות מזוזות, הלכות ספר תורה, פרטי פרטים, הכל. הוא בעל פה עונה לך ואומר לך מה אמר פלוני ומה אמר אלמוני. בא תלמיד שני, שואל אותו בשאלות מעשרות ובחלה, פרטי פרטים, שאלות נדירות שחכמים אחרים צריכים לפתוח ספרים ולעיין, ואולי אנחנו נדע אחר כך. אתה שואל אותו בהלכות טרפות, הלכות בשר בחלב, באיזה הלכה שתרצה, בדיני ממונות, חושן משפט, מציאה, עבדה, וגם בתורת הקבלה. תדעו שהיה גדול מאוד מאוד בתורת הקבלה. לפני 30 שנה יום אחד קרא לי בישיבה, אמר לי, בן ציון, השנה מגיעה שנת שמיטה ואני לא יודע, כתוב שלא מכוונים, אני לא מבין בקבלה ולא מבין, לא יודע מה זה כוונות. כך התחיל להסתיר את עצמו, אני לא מבין בקבלה ולא יודע כוונות ולא ולא ולא, אחרי איזה 30 לא שאמר לי, אבל תעשה לי טובה, תשאל את אבא מה עושים עם שילוב הוויה עדנות, מה עושים כוונות בברכות, מה עושים בשמע ישראל. אני לא מכוון, עוד פעם הוא אומר, אז תבינו כבר איפה היה מכוון, איזה כוונות היה עושה. זה אני מדבר אתכם לפני למעלה מ-30 שנה. הלכתי לאבא ואמרתי לו, את כל הסיפור כלשונו, איך אמר לי, לא ולא. אמר לי, בסדר, תגיד לחכם בן ציון שהוא גדול מאוד, אני יודע, הוא גדול מאוד בקבלה, בתורה, ביראת השם, בחסידות, בכל, מכל, כל. תגיד לו שאנחנו נמנעים מלכוון, אבל אם כיוונת, אין דבר. לא, זה לא אסור. ואמר לי, זה מראה, אני ידעתי שהוא גדול, אבל גם כזה ענב, ויודע להסתיר את עצמו, זה לא ידעתי. כמה היה אוהב כל אחד מישראל, כמה היה אוהב כל תלמיד ותלמיד שלומד תורה. פעם אמר לי, אני לא יודע איך אפשר לשנוא יהודי. דיברתי על מישהו שהתקיף את השני, כלל אותו ודיבר עליו. אומר, איך אפשר לשנוא יהודי? תדע לך בן ציון, שכשאני רואה ברחוב איזה ילד הולך לתלמוד תורה, אם לא הייתי מתבייש, הייתי רץ, מחבק אותו, מנשק אותו, מראשו ועד רגליו. מרוב שאני אוהב לראות את עם ישראל, מרוב שאני אוהב את עם ישראל. היה פעם אחת תלמיד, השליך איזה קליפה של גרעין על החלון, יש שם חלונות רחבות בישיבה. קרא לו, אמר לו, אתה עברת עבירה מן התורה עכשיו. עבירה דאורייתא. עבירה מן התורה? אמר לו, כן. איזה עבירה, רב, מה עשיתי? קליפה לזרוק מהיום שבת, מה עשיתי? איזה עבירה עשיתי, ריבונו של עולם? אמר לו, כתוב, ובאחיכם בני ישראל לא תרדה בו בפרך לעיניך, אדם שיש לו עבד עברי, או מישהו עובד בבית או במוסד, יהודי שעובד. אתה עושה דבר, הרבה פעמים אנחנו שותים תה, שותים קפה, שותים מים, יש לי קליפות, יש לי גרעינים, אני זורק בתוך הכוס, ואז נהיה שם מבוץ. זה שצריך לנקות את הכוס עכשיו, יש לו בעיה כפולה. צריך לשטוף, לנקות, להוריד. ככה היית זורק את זה במקום יבש, ובשנייה אחת הוא מנקה. עכשיו שעשית כך, אתה מעביד אותו יותר, אתה עובר לב מן התורה, זה נקרא עבודת פרך. מה זה עבודת פרך? כל עבודה שאפשר לעשות אותה בשיטה יותר קלה, ואתה גורם שיעבדו אותה יותר קשה, תיקרא עבודת פרך. מיד לקח הילד את הקליפה, אמר לו, תגיד עכשיו שאני עושה תשובה, ואמר, אני רוצה להזהיר אתכם, בבית שאתם מנגבים את הידיים, אם הידיים מלוכלכות מפירות או מאוכל או משומן, ואתה מנגב במגבת, ואם את צריכה אחר כך לחבש את המגבת, עברת עבירה שאתה מעביד אותה עבודת פרך. אלא תשטוף את הידיים במי ברז, אחרי שתשפשף תוריד את הלכלוך, נגב במגבת, מגבת ונגב ידיים נקיות, לא ידיים מלוכלכות. תראו איזה מחשבות היה להם, על איזה דברים דקים, על כל דבר ודבר. או פעם סיפר לי יהודי יקר מאוד, תמיד חכם שקובע עיתים לתורה, יצאו בשבת מבית הכנסת עוד רחל, כאן לא רחוק מפה. השיעור שהיה נותן ביום שבת מבהיל הרעיון היה. היו באים מכל ירושלים, אנשים ברגל, מרמות היו מגיעים, מכל מיני מקומות רחוקים, לשמוע אותו, איך שהיה מלמד, בזמן שהיה כוחו במותניו, אריה היה. היה מלמד מצוות, הרב מצוות, כל יום איזה מצווה, מפרט את כל ההלכות וכל הפרטים של המצווה, ועניינים אקטואליים לענייננו אנו. שואלים אותו שאלות, הוא משיב, והכל במאור פנים והסבר רחב ועמוק מאוד מאוד, מגלה לך רובדים בתורה שאנחנו לא חשבנו עליהם, והוא מגלה את מכמני התורה ומסתרע. אז היה שם שיצא, היה תדעו, הרבה פעמים החכמים, אנחנו רצים אחריהם, למשל שיחיה ייבדל לחיים רבי עובדיה ואחרים, תדעו, החכם אחרי שלומד תורה, התורה מתשת כוחו של אדם, זה ממש. הרבה פעמים רצים אחריהם ומבקשים מהם ברכה, או שואלים אותם שאלה, תדע, הרב עייף, אל תפריע לו, תן לו לנוח, גם הוא בשר ודם. הרב עליו השלום חזר מהשיעור, הוא כך התעייף, אנחנו היינו רואים אותו אחרי שיעור, היה כולו מים, מזיע כולו, החולצה שלו מבחוץ רטובה, אפשר לשחות אותה. זה לא גוזמה, אנחנו ראינו בעיניים ימים ולילות, שנים רבות ראינו אותו. אז מרוב העומק, מרוב המלחמה של התורה, ההתרגשות, ההתפעלות, זה כמו לעבוד, זה יותר מלעבוד. אז אמר, אין לי כוח, אני מרגיש שאני הולך להתעלף, אל תשאלו אותי שאלות. בא אחד, אמר הרב, רק ברכה, תן לנו רק ברכה. אמר, אין לי כוח גם לברך. היה שם איזה בחור צעיר נחמד, בבדיחותה, אמר, הרב יברך אותי והרב ינוח, לא יצטרך לברך, ואני אברך את האנשים. אמר לו הרב, הסתכל עליו ברצינות ככה ואמר לו, אתה חושב שזה פשוט לברך אנשים? שקודם יהיה לך אהבת ישראל כמו שיש לי, כמו שאני אוהב כל אחד מישראל. הרי מה עושה התפילה, רבותיי? סתם עומד להתפלל שלח רפואה שלמה לחולה הזה, דברים בטלים. צריך שיאהב אותו את החולה וירגיש כאילו זה הוא, כאילו זה אביו, כאילו זה בנו, ירגיש אותו ממש והתפלל עליו, אז התפילה עולה. אמר לו, יהיה לך אהבת ישראל כמו שיש לי, לא תצטרך את הברכה שלי, הברכה שלך לבד תפעל. וזה אמת לאמיתה, רבותיי. חינוך, כמה היה מוסר נפשו על חינוך. אמרתי לכם, אותו תקופה קשה ונוראה לעם ישראל לפני 40 שנה, ולא תקום פעמיים צרה, שהרשעים ההם קמו והתייעצו לעקור תורה מילדי ישראל. בעבונות חלק גדול הם הצליחו. ילדי תימן העבירו אותם על דתם, ילדי מרוקו, ילדי פרס, עיראק, איפה יהדות עיראק? יהדות מפוארת, הייתה 150 אלף איש יראי שמיים, לא היה בזמן רבני יוסף חיים מחלל שבת אחד. היום כמה חרדים יש מהם? מתי מספר. על לפני, אני מדבר אתכם, לפני 10 שנים 100 אלף מהם מחללי שבת עשו אותם. מה זה, זה כל זה השלטון הרשע שיש פה, ועם התקשורת והרשויות הממשלתיות, כולם עשו יד אחת להקים עם חדש פה בארצנו, להיות עם חופשי בארצנו, ככה הם שרים עד היום. בקרוב יפסיקו לשיר, יבוא המשיח ויקח את השלטון מהם. אז השם הצילנו, באותו דור היו באים כל יום לישיבה 350 ילדים, והוא על כולם היה בוחן של כל התלמידים בישיבה. היו באים בתתומים דיסקים, היה שולח אוטובוס, היה בשעה 8 קבוע, 7:50, מגיעים למעלה מ-80 ילד יורדים מהאוטובוס לישיבה, באיזה מהירות. והיו מחלקים אותם בכיתות לפי רמה, זה, ולא היה לפי גילאים, היה, כי גילאים היה, אתה רואה, גילאים שונים בכיתות, אבל לפי רמת ידע. כך למדו שנה, שנתיים, עד שהשתלמו, ואחר כך עברו לישיבות אחרות או למוסדות חינוך אחרים. אבל אז ישיבת פורת יוסף עמדה בחזית וקיבלה, קלטה מאות. היה כל שנה היו נכנסים לישיבה קרוב ל-150 עד 200 ילד, וכולם, חכם בן ציון היה מכיר אותם אחד אחד, בוחן אותם אחד אחד ומעודד מוסר. כמה פעמים ראיתי מכיסו, היה רואה איזה ילד אין לו לאכול, אין לו זה, מכיסו מוציא כסף ונותן. פעם אחת היה שם בעיות בהנהלה, לא היה להם כסף, כן היה כסף. היה בערב, היינו אוכלים בשעה 6, אתם יודעים מה זה ילד שהוא רעב, הוא לא יכול לחכות רגע, וצריך מיד לתת לו לאכול. עכשיו לא היה אוכל, אין אוכל. יורדים, עליתי לרב, אמרתי לרב, אין אוכל. הייתי משגיח בישיבה קטנה, הוציא מהכיס על המקום, לא זוכר כמה זה היה, איזה 50 דירות יותר, רוץ מהר, לך תקנה, תשלח שני ילדים, שלחתי 3-4 ילדים. אחד קנה פיתות, אחד הביא פלאפל, אחד הביא זה, מקום קשר שהוא סומך עליהם. הבאתי, חשבתי, הכל בסדר, באתי, אני רואה הרב מחכה. כבר הכין קערות, עגבניות, מלפפונים, הוא בעצמו. אני מספר לכם מה שאני ראיתי, לא מה שסיפרו לי. הוא בעצמו, באיזה אומנות, באיזה זריזות, באיזה מהירות. לקח הפיתות, פותח אותם, אחד אחד. טוב, אני בא לעשות, אומר זוז, עד שאתה תעשה אחד, אני אעשה ארבע. ובאיזה זריזות אמר ועשה, מתחיל להכניס כדורי פלאפל וזה, וכל תלמיד שבא, כך, באיזה שמחה, כך. אתה ראית מימיך, רב ראש ישיבה, עומד, להבדיל כמו מלצר, אמר לי, זה השמחה שלי, יוכלו וילכו מהר ללמוד, עכשיו יהיה להם יותר חשק ללמוד, שירו שאני ככה אוהב אותם. באיזה אהבה, באיזה שמחה, משהו מדהים. היה פעם אחד התלמידים ביזה אחד מעובדי המטבח, קרא לו, אמר לו, חייב נידוי. נידוי? אמר, כן, ביזית את העובד של המטבח, אבל העובד כך וכך עשה והוא לא בסדר. אמר, כן, אבל זה נקרא שליח בית דין, הלא אנחנו מינינו אותו לעבוד במטבח. הלכה מפורשת, מי שמבזה שליח בית דין חייב נידוי. אמר לו, לבקש ממנו מחילה, בקש מחילה ועשה לו עטרה. אמר לו, 3 פעמים מותרים לך, מותרים לך, ותיזהר יותר, לא תעשה כך. הזהירות בממון, רבותיי, גזל, זה היה מפחיד, מפחיד, מפחיד. איזה מחשבה, וזה היה לאורך כל הדרך, לא לפעמים כך, לפעמים כך. המוח שהיה לו, לא לחינם, מרן קרא אותו עוד אז, זך השכל והרעיון, מרן רבי עובדיה יוסף היה קורא לו, זך השכל והרעיון, מוח עצום, איזה יודע למצוא פתרונות, תשובות, קולע אל המטרה ולא מחתי. משהו פלא. פעם אחת אחד התלמידים נדנד על הכיסא על הקיר, אז היה מכה בקיר וחוזר. היי, אומר לו, אתה עובר עבירה מהתורה. איזה עבירה מהתורה? התנדע על הכיסא. אמר לו, יש בפרשת ראה, שתבוא אל הארץ, כתוב שם, את מזבחותיהם תתוצון, באשר אהם תגדעון, בסילי אלוהים תשרפון באש, לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם. הרמב״ם כתב, שאם אדם מחבל בדבר של הקדש, עובר לא תעשון כן לשם אלוהיכם, מגרד את הקיר של בית מדרש, זה כסף שנקנה מכספי ציבור, רכוש שנבנה מכספי ציבור, כיסא של בית הכנסת, הוא מתנהג בו לא כמו שצריך, גורם לו קלקול, אז מה הוא יגיד? ישבר, אני אקנה אחר. אבל עברת עבירה מן התורה, בסדר, שתקנה אחר זה בטוח שאתה צריך לקנות אחר, אבל זה ששברת אותו, זה שקלקלת אותו, זה שעיקמת אותו וגירדת את הקיר, עברת משום לא תעשון כן לשם אלוהיכם. תראו לכם איזה חוכמה, זה בהפסקות למדנו ממנו דברים כאלה. מה היה שהיו לומדים תורה? מדהים. כמה פעמים תשמעו איזה דבר פלא. היינו נוסעים לכל מיני מקומות, עם שיעורי תורה, עם פעם בשנה היה לוקח אותנו יום אחד לטייל. נסענו פעם לאיזה מקום, הגענו, צריך להתפלל מנחה, מצאנו איזה בית הכנסת, צריך להתפלל מנחה. אמר, היה רץ, ומי שזוכר אותו איך שהיה זריז, הוא פונה ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, במהירות כזאת. איפה יש קופה של בית הכנסת? מה תמצא לי קופה של בית הכנסת? מצאנו, הוציא 5 לירות, אז זה סכום אדיר, שם בקופה. עכשיו אחר כך הלך לשירותים, יצא, רחץ את הידיים, ניגב את המגבת, נכנס בית הכנסת, שתה כוס מים, נכנס בית הכנסת, פלא מנחה. אמר שיצאנו, אמר תראה, הרבה פעמים אתם הולכים להתפלל כל מיני בתי כנסת, שטיבלך וכדומה, אתה לא יודע מה יש שם, אתה מקבל שירות. חלון אדם נתקע באיזה עיר, באשדוד, באשקלון, מוצא בית הכנסת, נתפלל שם. בינתיים השתמש במים של בית הכנסת, הלך לשירותים, עשה פה, הבדיק חשמל, נהנה, פתח ספר, קרא, היה מזגן, היה איזה תאורה, היה חימום. כל זה עולה כסף, מישהו מממן את זה. אתה נהנה מהקדש, תשלם, תתרגל לתת שירות. כשאתה הולך לאיזה מקום, אתה מקבל שירות, אוטובוס אגד, אתה לא משלם? כל מקום שאתה הולך מקבל שירות, שהשירות הזה בין כה פועל, אתה משלם, תתרגל לשלם. לא רצה ליהנות, להשתמש עד שקודם משלם. הוא גזל. כמה פעמים אמר, זה מפורסם במצווה לפרסם, שאלה שמברכים אנשים ומקבלים כסף עוברים על גזל מן התורה. גזל מן התורה. למה? אולי הברכה לא תתקבל, כי האיש שנותן הוא נותן בשביל שיתקיים הברכה. אולי הברכה לא תתקבל, אז שהוא נותן את זה, נותן בשביל כוונתו שיתקבל הברכה. זה שלוקח, זה נקרא גזלן. שם יצילנו. היה פעם אחת בחור אחד שהיום הוא נהיה חכם ואדם מפורסם, מצא 50 לירות מקופלות זרוקות במסדרון, מצא את זה, רץ ישר, היינו יודעים בישיבה יש שאלה בהלכה, רצים לחכם בן ציון, רץ אליו, היה הפסקה, אמר לו הרב מצאתי, פתח את היד והראה לו. הרב הסתכל, תארו לכם איזה חוכמה, במקום תשובה. הוציא הרב את הארנק שלו מהכיס והוציא משם 50 לירות אחרה, קיפל אותם ונתן לו, אמר לו, כך זה מתנה בשבילך, החמישים הזה תעלה למעלה ותכריז מי איבד 50 לירות. אמר לו הרב, המוצא מעות בבית המדרש, בתי כנסיות ובתי מדרשות, הרי אלו שלו. מצא מעות מפוזרים, אמר לו דרשות אחר כך, לך קודם תפרסם. פרסם, תוך 5 דקות ירד אברך אחד, אני מרוד היה, 37 ילדים, והילד היכול לשבת, הוא לבא את הכסף הזה לקנות מצרכים לשבת, והפיל את זה, החזיר לו את זה, אמר לו, ראית? כתוב בגמרא בבבא מציעא דף למד, לא חרבה ירושלים אלא שיעמידו דבריהם על דין תורה. לא כל דבר אומרים זה מותר, אני עושה לפי הלכה. צריך לעשות לפני משורת הדין. אתה צריך לדעת איפה מצאת, מצאת את זה בישיבה. פה כולם תפרנים, אין פה אף עשיר אחד. בתי כנסיות, בתי מדרשות, זה מקומות אחרים, אימור שנפל מאיזה איש עשיר. אבל מקום כזה לא עושים מה שההלכה אומרת, צריך לעשות לפני משורת הדין. תראו איזה דברים. יש הרבה פעמים, לפעמים אנחנו, מגיע הזמן, הגיע הזמן, צריך לגמור, רבי חנניה הגיע, אומר. מורבי היה צועק, היה אומר, אסור ללמוד לפי שעון. אומר, הלב שלך פועם לפי שעון, הנשימות שלך לפי שעון, לא, הקדוש ברוך הוא נותן לך בלי חשבון. למה אתה עושה איתו עם חשבון? בישיבה היו מסיימים את הסדר לפני הצהריים 10:50. רבי דופקים על השולחן, רבי חנניה, מתחילים לנצח. 5:55, אשרי יושבי ביתך, עמידה, והיינו גומרים, הולכים הביתה, הולכים לאכול, חוזרים אחרי הצהריים ללמוד. היה אחד יקה גדול, היה קבוע, הוא היה מדקדק, מחמיר, שיהיה בדיוק 10:50, דופק על השולחן. והרב היה מתרגז מזה מאוד. תשמעו למה. יום אחד קרא לו, אמר לו, תשמע, ראיתי שאתה מחמיר להפסיק את השיעור 10:50. תדע, יש הלכה, מוכר שמוכר פירות, ירקות, בוטנים, שקדים, זה היום יש לנו צרה צרורה. תדעו, כל דבר חדש שעשו הרשעים היום, זה נגד התורה. היום יש את המשקלים האלה, האלקטרונים, ששוקלים על הגרם, ולא רק על הגרם, הם גם מרמים. זה לפעמים 5 גרם פחות. אתם תראו שהמשקל הוא ריק, הוא מראה 0.05. זאת אומרת 5 גרם כבר, וזה ידוע, אי אפשר לאזן את זה לגמרי. עכשיו, זה אסור מן התורה. למה? הגמרא אומרת, צדק צדק תרדוף, צדק משלך ותיתן לו. כלומר, יש מצווה כששוקלים במוזניים, אז פעם היה מוזניים באוויר, כפות המוזניים היו באוויר, עמות למעלה. אתה שם פה נגיד משקל של קילו, בצד השני שקית של אגוזים, שקית של שקדים. נהיה ישר, אסור, תוסיף עוד 2-3 שירד המשקל כדי הכרעה, ככה אומרת, שיכריע וייתן לו. זה המצווה. ומי שעושה כן, גם בשמיים ככה מתנהגים איתו. שאם מעשיו שקולים, הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. אמר לו, תראה, במשקל, במסחר, אנחנו עושים שלא יהיה שקול. גם בלימוד תורה, בזמן של הישיבה, נניח שהגעת ב-9:00, לא 9:00. נגיד שככה, אתה צריך להוסיף עוד על מה שצריך. ואמר יותר מזה. כיוון שאדם מקבל מלגה על זה, הרי מה משלמים? מזכורת עוני האברכים מסכנים מקבלים. אבל סוף סוף אתה מקבל על זה שכר. שיחשב לך מצוות לימוד תורה, תוסיף עוד 2 דקות, זה משלך. שאתה מוסיף, זה שלך. וככה מאותו יום, הוא היה מוסיף עוד 2 רגעים. תראו, דברים דקים, איזה חוכמה. זך השכל והרעיון, על איזה דברים היה חושב, על איזה דברים היה זה. ועוד סיפרנו לו מזמן עליו, איך היו מתביישים ממנו, מכבדים אותו. היה פה בשכונה, היה נותן שיעורים, היו צעירים באים לבית הכנסת, רואים אותו, מנשקים את ידו, זה היה צעיר לימים. פעם אחת הלכנו איתו ברחוב, רחוב יחזקאל, ביום שבת, מסעית, בחורים נוסעים למשחק, לא עליכם, לימקה, לא יודע לאן, איזה גיהנם, ושרים, איזה שירים, קולי קולות. והנה הגיעו לא רחוק ממנו 2 מטר, נהיה דממה, וכל המסעית שוכבים, כולם אנשים, ערימות, אחד על השני. היה ביום שבת. הסתכל עליו, אמר, ראו אותו והתביישו. אמר, תדע, אלה כולם יחזרו בתשובה. אין להם דין של מחלל שבת בפרהסיה. שיגעון. ראו את הרב מרחוק, הוא היה צעיר לימים, זה נספר לכם, קרוב ל-40 שנה יש מהסיפור הזה. זאת אומרת, הוא היה על סף ה-30, פחות מגיל 30.
30, 35, זה היה הגיל שלו, כבר התביישו ממנו. בסוף כולם חזרו בתשובה. היום הבנים שלהם, ברוך השם, נמצאים בישיבות. אלה היו נוסעים למשחקים של ביתר בירושלים. זה היה איזה פלא פלאים. היינו נוסעים איתו, פעם נסענו, עצר את האוטו בדרך בין נתניה לקיסריה. היה איזה גבעה יפה שם, עמדנו על שפת הים. והנה ראה שם שדה של קוצים, והיה שם איזה קוץ, יוצא איזה קוץ יפה עם שושנה. אמר, בוא איתי, בוא איתי. הכנס שם בזריזות, מתיים נשרת, החולצה נקראה, הוציא מספריים, לא יודע מאיפה הוציא מספריים, וחתך את הקוץ מלמטה, מטר וחצי היה. תפס אותו ביד, אמר, זה אני רוצה שתלמדו איך לכבד את הנשים שלכם. אמר, אשתי אוהבת דברים כאלה, אם אני אביא לה את זה היא תשמח מאוד מאוד מאוד. יש מצווה לשמח אשת תלמיד חכם. אומר, זה אני אומר לכם שתלמדו איך לכבד את הנשים שלכם. זה היה מלמד אותנו גם דרך ארץ, גם חוכמה, תעלה איזה דברים, אפילו שבשבילו זה הבל הבלים, לא היה מתפעל מכלום. תדעו, עיתון מימיו לא נגע בעיתון, זה אני מעיד עליו. ולא, אני לא מדבר עיתון חילוני חס ושלום, עיתונים חרדיים. הוא אמר, היה בישיבה שנפטרה אשתו של ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, אשתו הראשונה, נפטרה. אז החכמים התאספו, אמרו, נכתוב איזה מודעת תנחומים. הלכתי אני לכתוב, ניסחתי מודעת תנחומים. הבאנו את העיתון, אמר לי חכם אחד, תראה את זה לחכם בן ציון, כי הוא אז היה בהוראתו. בא איזה בחור, נתתי לו את העיתון, הביא לו את העיתון, הוא יוצא מהשירותים, מתי אפשר לתפוס אותו בשיחת חולין? רק במסדרון, בדרך. מראה לו את העיתון, הוא אומר כן, כן, כן. מראה לו, הוא מושיט לו את זה, הוא שם את הידיים אחורה. ונסתכל, מנענע בראש, הסתכלתי עליו, ראיתי שהוא נזהר שלא ייגע באצבע בעיתון. אמר לו, כן, 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 חזק וברוך, וככה שימח אותו, יענו רק, תעשה טובה, תלך מפה. לא רוצה לראות אותו. הבנתי, ראינו את זה בעליל, עקבנו אחריו מאותו יום, לא היה נוגע בעיתון. אולי יש שם לשון הרע, אולי יש שם דברים לא בסדר, אז לגוע בזה לא נוגע. תראו איזה חסיד קדוש היה, והיינו רואים אותו ככה. היה פעם, הקימו בית מדרש לרבנים, איזה חוג מסוים, והיה עוני, היה עוני גדול. אמרתי לכם איך, מה היו אוכלים, מה היו לומדים, איך היו מקבלים מזכורת. עד שרואים מזכורת, לפעמים אברך לא היה מקבל 3 חודשים מזכורת. זה היה דבר מצוי. תארו לכם איך אפשר לחיות, לגדל ילדים ולפרנס משפחה, אין לך 3 חודשים כסף. אז היה, הקימו איזה ארגון שקשור לממשלה, בית מדרש לרבנים. היו איזה קבוצה של אברכים, רצו ללכת ללמוד שם. קרא אותם, נתן להם מוסר, ואיך מנע אותם? אמר להם, תדעו שאם אתם הולכים ללמוד שם, זה כמו להיכנס לכנסייה עם מזוזות. אמר להם, אין לימוד תורה, רק לפי לימוד תורה הצרופה, כמו שקיבלנו ממשה רבנו ועד היום, בלי שינוי. זה היה אז. תראו, עם הענבה יש תקיפות, מתי שצריך דופק על השולחן, וזה התקיפות וזו הדרך. כמה פעמים היו בחורים נוסעים לקברי צדיקים, היה אומר להם, תחשבו אם זה לא מצווה הבאה בעבירה, אתה נוסע ועושה ביטול תורה, הרי כמה שעות יש נסיעה הלוך וחזור. אם יש איתך רב בדרך שאומר לך דברי תורה, נו, אבל זה לא ביטול תורה, אתה יושב לומד. אם זה יום של חופש, יום עד פגרה, או על חשבון העבודה, בסדר. אבל על חשבון לימוד תורה, צריך לחשב זה כנגד זה. מה בא מול הדבר השני? כמה צריך להיזהר? היה, ראינו פעם דבר נפלא, הוא כתב את זה גם בספרו. הוא היה מוהל. ברוך השם, הרבה הרבה מילדי ישראל נמולו על ידו. והיום הם אנשים גדולים, יש מנהם כבר רבנים שמרביצים תורה. פעם אחת בא למול, ספרים מופתים שלו, זה מופת מוחשי להבין מה זה תורה. רבותיי, בא למול איזה תינוק, הסתכל עליו, בדק אותו,
לפני הברית, מה, כולם עומדים. מאושר כבר, יהיה שלום בחילנו. אמר, לא, אני לא מעל אותו. התינוק הזה סובל בעיניים, בוא תראה, 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 תראה. אמר, כתוב ביורי דעה, סימן רי, סמך ב', צעיף ב'. תינוק שכואב לו מעט העיניים, לא ימולו אותו. וימתינו לו עד שיתרפאו העיניו, ואחר כך ימולו. כך כותב שולחן ערוך. אומר, התינוק הזה, העיניים שלו לא בסדר, אני לא מעל אותו. בא אבי הבן אמר, אבל הבית חולים אמרו בסדר, ויש אולם, והזמנו, אמר, אין, אני לא מעל. היה שם רופא, חבר של אבי הבן, בא, ניגש, ראה את הילד, בדק, אמר, הילד בריא, אפשר לעשות ברית. הרב אמר, שולחן ערוך אומר, אסור לעשות, אני לא עושה, כיפל את הכלים, והלך. תראו, תלמדו מזה הנהגה, שאדם לא יעשה מה שבראש שלו, מה כתוב, רבותינו אמרו, אז אמרו. אחרי זה, אז לא עשו ברית, תביא, הבן נמנע. לקח אותו לבדיקה, בית חולים אמרו, טוב, תביא אותו, נעשה לו בדיקת דם. עשו לו בדיקת דם, התברר שהתינוק חולה במחלת דם קשה מאוד, ואמרו לו, אם היה מל אותו המוהל, מי יודע אם היה חי כמה שעות אחר כך. עבר 3 חודשים טיפול, אנטיביוטיקה וכל מיני טיפולים בבית חולים, אחרי זה עשו את הברית והרב מל. אמרו לו, מה אתה נביא? אמר, אני לא נביא, כתוב בשולחן ערוך, תראו כמה צריך ללמוד תורה. נזכרתי מהשולחן ערוך שאמר, באותו שעה נזכרתי משולחן ערוך שאמר שאם התינוק חולה בעיניים לא עושים ברית, לא עושים ברית. אמר, תלמדו מפה, ככה היה אומר לנו, שתעמידו דבריכם על התורה. היה פעם אחד אמר לו, שאל אותו, אתה מוסר על ביטול תורה, כמה מוסר על ביטול תורה, שהאדם ייזהר שלא יאבד זמן בלימוד תורה. אני כשנפטר מורבי, אני מספר לכם סיפור אישי אפילו, באותה שנה כל כך היה עליו מעשיות, אמרתי חבל שישתקחו, אספתי את כל המעשיות, עשיתי ספר באותה שנה, ואחרי שנה הבאתי לו את הספר עולמו של צדיק. קיבל את זה, שמח. אמר לי, אבל חבל בן ציון, בזמן הזה אתה יכול ללמוד עוד תורה. תאמינו לי, קיבלתי את המוסר הזה ועד היום אני זוכר את המילים שלו. אמר לי, אין כמו לימוד תורה. אבל זה מעשיות, אנשים חוזרים בזה בתשובה, בסדר, אבל אתה גם צריך ללמוד. יש עסקנות לבד, מזכה את הרבים לבד, ויש גם לימוד שלך, זה לבד. החוכמה הזאת. אני נותן מוסר נורא על כל רגע, על כל שעה, על זמן ההפסקה. ותדעו, היה בא, אני הייתי רואה אותו. ב7 בבוקר, הישיבה, השיעורים היו מתחילים ב9. ב7 בבוקר היה עובר ברחוב, הוא היה גר ברחוב אלקנה, שכן של מרן רבי עובדיה יוסף, ייבדל לחיים. היה בא משם, ב7 בבוקר, בדיוק אז פתחו מגדניה גרליץ, היה נכנס לשם, קונה עוגת גבינה בסקית, הולך ישר לישיבה, נכנס לתוך הספרייה, היה לו מפתח של הספרייה, לוקח מזלג חשמלי, שם שם מרתיח מים, עושה קפה, יושב, לומד, סוגר עליו את הספרייה שעתיים. היינו יודעים, זה שעתיים קודש, אסור פה להפריע לרב. והיה יושב עד 9, זה כבר תאר לך מילה כרסו, בכל הפוסקים, בכל החידושים, בכל... ב9 כמו שעון, 0.5 דקה ל9, יוצא, הולך במסדרון לשיעור, היו יודעים, ב9 הרב מתחיל את השיעור. מתחיל את השיעור עד 10:50. הפסקה קטנה באמצע. והיה נותן מוסר בהפסקות גם ללמוד, בכל שעה ללמוד. ונצל כל רגע מהחיים. היה אומר לנו ככה, תדעו, העולם הזה לא דומה לרחוב של עיר שיוצא רחוב ראשי, שממנו יש סמטאות לכל מיני שכונות ופארקים ואולמות והופעות. לא, זה רחוב אחד חד סטרי שהולך, אתה נמצא בעולם הזה, אתה חי. אומר, אני כל רגע חושב כך, שאני נמצא בעולם רחוב אחד, אין סמטאות, אין מבואות, אין חצרות, כל הזמן הולכים רק ישר, שמגיעים לסוף, שם זה העולם הבא. מי שעשה מעשים טובים בכביש הארוך הזה שנמשך 70 שנה, 80 שנה, הולך משם ישר לגן עדן, מי שלא, משם ישר לגיהינם. אין באמצע להגיד אני בחופש או אני כעת בהפסקה או אני בזה. כל הזמן זה היה המילים שלו. פעם אחת היה זה מוסר שהיו כאלה יוצאים פעם מדי פעם לים, היום זה נהיה מנהג, גם נותנים לנו מוסר שצריך. יש כאלה יום שישי אצלם שזה יום הכי קדוש בשבוע, תדעו, יום שישי יום הכי קדוש, שכמה בספרים העריכו על סגולת היום הזה, מי שלומד בו תורה, מי שמקיים בו מצוות, מי שעושה בו תשובה. יש כאלה בשעת נפש, והפושעים האלה שמארגנים נסיעות ביום שישי חופשי חופשי לים הלוך חזור, זה נהיה מצוות עשה מן התורה, זה פשע גמור, פשע גמור, זה מכשול לרבים. הוא היה, הוא ארגן הרב בישיבה נשואים, לא לומדים ביום שישי, עשה כולל יום שישי, והיה ביום שישי נותן להם כסף 50 לירות כל אחד היה מקבל במקום, יוצא יש לו מה לקנות שבת. כמה וכמה פעמים אני מכיר אישית אברכים לא היה להם לעשות שבת, הוא הרב מכיסו, הוא ארגן להם כולל יום שישי, 50 אברכים באים לומדים בישיבה, גומרים, כל אחד מקבל 50 לירות והולך, הולכים משם ישר, עושים קניות, באים הביתה שמחים וטובי לב. כמה ימי שישי כאלה היו הולכים לים, אז הוא נתן מוסר ללכת הים. בא אחד אמר לו, הרב, הבדיחו אותה, קדוש ברוך הוא נתן לנו את הים, אז אם כן אנחנו יכולים ליהנות, ללכת לשחות, ליהנות ממנו. אמר לו, לא, 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 אני אתקן אותך, קדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא ברא לנו את הים, מה שנתן לנו הוא תורה, אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד תורה. הים רק נברא, אז לא כל דבר שנברא אתה צריך להתעסק. עכשיו יש מטוסים, יש נשרים, כל דבר בעולם אתה היית? לא, יש דברים שצריך לוותר. זה היה, ככה היה המעשים שלו. והכבוד שהיה רוחש למרן ראש הישיבה רבי עזרא עטייה, זה הפלא ופלא, הפלא ופלא. רק היה שומע שראש הישיבה בא, היו מביאים לראש הישיבה כוס קפה, הוא היה עדין מאוד, חצי כוס קפה, ולא היה לוגים ממנו אלא לגימה קטנטונת, ככה מעט, לטעום רק, כדי טעימה. והיה משאיר את הכוס, הוא חכם בן ציון, היינו רואים, היה חוטף את הכוס ושוטה את מה שנשאר, וזכה, הוא היה כמוהו, היה אוהב אותו אהבה עזה, איך היה מכבד אותו, כבוד אדיר, אדיר. זה כתוב על הצדיק, וילך למסעיו. יש עוד הרבה סיפורים רבותיי, אם נספר לא נגמור, אבל זה רק דוגמאות קטנות לאיך אדם צריך להתנהג. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, אומר המדרש, הצדיק שנפטר, וילך למסעיו, נסע הוא למקום שלו, לאיפה שהוא הכין לעצמו כל ימי חייו, וילך למסעיו מנגב. מה זה נגב? שהיה נגוב מהעולם הזה, לא היה לו שום עניין עם העולם הזה, ושאנחנו מעידים על רבנו, ראינו אותו, ובפרט ה-15 שנים האחרונות, אוי ואבוי, איזה איסורים, איזה איסורים, מי יכול לתאר? מי יכול לתאר? עכשיו מי יגן עלינו? האיסורים האלה הם מחפרים על העוונות שלנו. והיה, ולא רק זה, זה 15 שנים שהיה חולה, הוא כבר לפני 30 שנה התקף לב הראשון שלו, אנחנו זוכרים את זה, כמה תפילות היה עליו, ברוך השם אז עברי, ואחר כך בעוונות היה מה שהיה. וזה שהקדוש ברוך הוא עשה כך, מי יודע איזה עוונות שלנו היה מחפר עליהם. אז וילך למסעה מנגב ועד בית אל, אומר איזה בית אל? זה בית שלישי שיבנה, אנחנו זה ימים, כעת ימים של חורבן בית המקדש. בית ראשון זה כנגד אברהם, קרא לו הר, בהר השם יראה. בית שני זה כנגד יצחק, שקרא לו שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. אבל הבית השלישי רבותיי שיבנה במהרה בימינו נקרא בית אל. יעקב קרא לו בית, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. אומר המדרש, הצדיק שנפטר וילך למסעיו מנגב העולם הזה ועד בית אל, אנחנו נראה אותו בחזרה מתי שיבנה בית שלישי. אנחנו לא נותר לנו רבותיי רק להשתדל לחזור בתשובה, כל אחד יתקן מעשים, כל אחד יקבל על עצמו איזה קבלה טובה, כי העולם חסר מאוד מאוד. תדעו, מי יכול לדעת ערך של צדיק? היה, אני זוכר, ביום שיחיה נולד לי הבן הראשון, אבי היה סנדק והוא היה המוהל. בערב אמר לי אבי, אתם לא יודעים מי זה חכם בן ציון. כמה שאתם חושבים שאתם יודעים, עדיין אתם לא יודעים. זה אני אומר לכם לפני 27 שנים. אז מי יודע מאז ועד עכשיו כמה עלה והתעלה בתורה. סיפר לי חכם בן ציון פעם, שבערב פסח מורבי אמר לו, מה נעשה? שמן? מאיפה נביא שמן? אולי לא קונים שום דבר מן השוק. הלכו לשוק, קנו עופות, עופות שמנים קצת, שחטו אותם, לקחו את השומן של העוף, המיסו את זה, עשו מזה שמן בשביל לתגן קציצות. לא היה לאכול. אז כדי שלהחמיר, שלא יהיה, מי יודע, השמן אולי עורב בו איזה חיטה, איזה קמח, משהו, כמה חסידויות. מי יכול לתאר ולספור את המעשים הטובים שלהם? לכן אומר, אנחנו צריכים רק לתקן המעשים, כעת כל אחד יקבל על עצמו איזה קבלה טובה, ולשוב בתשובה מאיזה מעשה, על ידי זה נזרז את בניין בית המקדש, שיבנה בית המקדש, נזכה לראות בחזרה את פניהם המאירים ומזהירים. ברבי אברהם אזולאי כותב, שכל צדיק וצדיק, מי שהוריד עליו איזה דמעה, והצטער על פטירתו, כשיחיה הצדיק בתחיית המתים, יבוא ויברך את אותו אדם, ויחזיק לו טובה, יגיד לו תודה שהצטערת כשהלכתי מהעולם, תודה שחזרת בתשובה וגרמת לי שם נחת רוח גדול. אם אנחנו אוהבים את הרב, צריכים לתקן ולהשיב בתשובה עוד אנשים, ויהיה זה לעילוי נשמתו, כדי שזכותו תעמוד לנו ולכל ישראל, שיאמר השם די לצרותינו וינחמנו מאבלנו, ונזכה לראות בקרוב בנחמת ציון וירושלים, בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
רבי חנן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, ציון וברך תזכה, ירושלים תתן חודה. מה אם לך שוכנע דברי ברב?